השבוע בפרשתנו, פרשת ישרוי, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, עשרת הדיברות, בהם כלול כל תרי"ג המצוות, הקדוש ברוך הוא נותן מתוך להבות אש, ענן וערפל, קולות וברקים, מעמד שלא היה כמותו מאז ששת ימי בראשית, מעמד שבו הייתה התגלות אלוקית לעיני 600 אלף איש שראו בנבואה את הקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה ואומר את עשרת הדיברות. ואותה מעמד, אותו מעמד העבירו אבותינו לבניהם, ובניהם העבירו את זה לבני בניהם בכל הדורות. כל חכמי ישראל וכל גדולי ישראל קיבלו אב העביר לבן את אותו מעמד שבו ראו כולם שמשה אמת ותורתו אמת. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ידוע, שואלים כל המפרשים, מדוע הקדוש ברוך הוא, כשבחר לפתוח את הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היה יותר נכון לומר, יותר חזק, לפי ראות שכלנו הדל, לומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מדוע בחר הקדוש ברוך הוא לומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים דווקא על הדבר הזה של יציאת מצרים? הרי הקדוש ברוך הוא לפני כן עוד ברא את כל העולם. מסבירים המפרשים, מסביר הראש בספר אורחות חיים, דבר שכל יהודי חייב לדעת אותו, שבדיבר הראשון הקדוש ברוך הוא רצה ללמדנו לא רק שהוא ברא את העולם, לא רק שהוא ברא את העולם יש מאין בשישה ימים, אלא הקדוש ברוך הוא רצה גם ללמדנו שלאחר שהוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, הוא ממשיך ומשגיח על כל יושבי תבל, על כל הבריאה, חי, צומח, דומם. הקדוש ברוך הוא ממשיך ומשגיח בכל עת ובכל רגע ובכל שנייה, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה. מהשם מצדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. כך אומר דוד המלך בתהילים. ככה לימדו אותנו חז"ל הקדושים. שבכל עת ובכל רגע הקדוש ברוך הוא משגיח על כל עשב ועל כל צומח, על כל חי ועל כל דומם. דוד המלך אומר לנו בתהילים, רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו, מי כהשם אלוקינו, המקביל לשבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ. היה מסביר הרב הקדוש מלכוביץ' זכותו יגן עלינו. הגויים גם מאמינים שיש בורא לעולם. חייב להיות שיש מישהו שברא את כל הבריאה המופלאה הזאת. את כל צבא השמיים, את כל הבריאה, כל ששת ימי המעשה, מה שנעשה בכל יום ויום. הרי לומר שאין מי שברא את זה, זה סתם טיפשות. חייב להיות, אנחנו רואים כמו בכל העולם, כל דבר חייב להיות מי שעשה. כמו שרבי עקיבא ענה לאותו גוי, העולם מעיד על בורו, כמו שהבגד מעיד על החיית שעשה אותו, שתפר אותו. חייב להיות שיש בורא לעולם. גם הגויים מאמינים את הדבר הזה. אבל מה מאמינים היהודים שהגויים לא מאמינים? יהודי מאמין שהקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח על כל הבריאה, גם לאחר שהוא המשיך, שהוא ברא את העולם, הוא ממשיך עדיין להשגיח עלינו. ואין דבר שקורה בעולם שזה לא בהשגחתו הפרטית והמלאה של בורא עולם. אומר דוד המלך, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. הגויים מאמינים שהקדוש ברוך הוא רם, הוא נמצא למעלה, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. זה האמונה, האמונה שלהם מסתכמת בזה. אבל מי כהשם אלוקינו, היהודים, שהם העבדים והבנים של בורא עולם, מה הם מאמינים? מי כהשם אלוקינו, המקביל השבת, למרות שהוא יושב למעלה בשמיים, מי כהשם אלוקינו, המקביל השבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא נמצא למעלה, כיסי הכבוד נמצא למעלה, מעל שבעה ריקים, אבל בכל אופן הוא ממשיך להשגיח. המשפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא משפיל לראות כל דבר שקורה בשמיים ובארץ, הכל תחת השגחתו הפרטית והמלאה. זה הייחודיות והאמונה של יהודי, שהוא מאמין שבכל עת ובכל רגע הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, סובב את כל העולמות, לסט עשר פנוי מיני, כמו שכותב הזוהר הקדוש. אין מקום שפנוי, אין חלל פנוי מנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. זה האמונה שיהודי הולך איתה כל הזמן. שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כמו שכותב המסילת ישרים. כל הספר של מסילת ישרים זה דרכים איך להגיע לדרגה הכי גבוהה של רוח הקודש ובהכוח להחיות מתים. אז בפרק, באחד מהפרקים האחרונים, כמדומני זה השלושה הפרקים האחרונים, לפני סיום ספר מסילת ישרים, כלומר, זה כבר אחד מהדרגות הכי גבוהות לפני רוח הקודש, כותב המסילת ישרים שני דברים, שאם אדם חושב אותם, בכל העת, וחי אותם, לא רק חושב אותם, אז זה דרגה רוחנית גבוהה שמביאה אותו לדרגות, ממש כבר נמצאת, כבר, הדרגה הזאת היא כבר ממש לפני רוח הקודש ותחיית המתים. מה עם שתי הדברים? כותב המסילת ישרים, כמדומני שבפרק חפאי, כל אחד יכול להסתכל, והמסילת ישרים כותב, שלא רק לקרוא אותם פעם אחת את הפרק הזה, אלא כל יהודי חייב לקרוא את זה כל יום, בכל עת ובכל זמן שהוא יכול, כדי שהוא יחיה ויפנים את הדברים. שני הדברים הם שאדם ידע שבכל מקום איפה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא. אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, בכל איפה שהוא יהיה, בארץ ובעולם, בחדר הסגור, בכל מקום שהוא, הקדוש ברוך הוא נמצא. זה הדבר הראשון שאדם צריך לדעת. והדבר השני, שאין דבר שאתה עושה, שהאדם עושה, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, ואין דבר שקורה בעולם, דבר שקורה איתך, דבר שקורה עם אחרים, שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה ולא משגיח עליו. שתי הידיעות האלו, אומר המסילת ישרים, כוחם רב להביא את האדם לדרגה נפלאה וקדושה, שהנשמה שלו תעלה במעלה עליונה וגדולה, בכדי להגיע להשגה של רוח הקודש ותחיית המתים. עד כדי כך, שני הדברים האלו מביאים את האדם לדרגה גבוהה מאוד. אז אומר הראש, זכותו יגן עלינו, שהקדוש ברוך הוא פתח את עשרת הדיברות, בדיבר הראשון, הקדוש ברוך הוא כבר הורה לנו איך צריכים להאמין אמונה אמיתית, איך יהודי מאמין אמונה אמיתית ושלמה. אנוכי השם אלוהיכם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקים. לכאורה השם היה צריך להגיד אשר בראתי שמיים וארץ, לא. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני אלוקים שברא את העולם, אבל אני הוצאתי אותך מארץ מצרים. כי ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לימד בלימוד גדול שכולם ראו מה זה נקרא השגחה פרטית, כשהקדוש ברוך הוא נותן 10 מכות למצרים, ובכל אותה עת, בכל 10 המכות, היהודים שנמצאים במצרים, כל הזמן הם שמורים לטובה, אם זה במכה דם, באותו כוס, היהודי יכול לשתות מים והגוי שותה מזה, זה דם. וכן בכל המכות כתוב שלמצרים זה היה נגע, אבל היהודים זה, לא רק שזה לא היה נגע, זה היה רפואה. והקדוש ברוך הוא דקדק בהשגחה פרטית לשמור על היהודים. בכל מכה או מכה, היהודי יכל להיות יחד עם הגוי, לגוי היה צפרדע, ליהודי לא היה צפרדע. כנים, אותו דבר, בכל המכות. יהודי יכל להיות במכת חושך, בבית של מצרי, למצרי היה חושך והיהודי, היה שלב ורגוע, ראה הכל. מכת בכורות, הגויים היו יכולים להיות באותו בית עם יהודים, הבכורות של הגויים מתו והיהודים נשארו בחיים. וכן בכל 10 המכות ראו גודל הדבר של השגחה פרטית. בקריאת ים סוף ראו, כל אחד ראה את אותו גוי נוגש שהביד אותו והשפיל אותו ועינה אותו וצייר אותו במשך 210 שנה. כל אחד ראה את אותו גוי נפלט מהים, והוא היה רואה אותו, דווקא את הגוי הזה, וראה איך שהוא מת לו מול העיניים. זה הקדוש ברוך הוא הכל עשה להראות שוב ושוב איך שהוא משגיח על כל הבריאה. והקדוש ברוך הוא יודע להבדיל מי צריך לקבל מכה, מי לא צריך לקבל מכה. וכן משם למדו עם ישראל מה זה נקרא השגחה אמיתית ופרטית, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו. ומן הניסים המפורסמים ילמד כל אחד אמונה על הניסים הפרטיים והנשתרים שיש לכל אחד ואחד, כי אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין שכל מקרינו, שכל מה שקורה איתנו, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, כולם ניסים. מיציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לימד אותנו ליבוד אחד גדול שנדע לדורי דורות, שכל מה שקורה איתנו זה לא טבע, זה לא מנהגו של עולם, הכל ניסים, הקדוש ברוך הוא הכל משגיח עלינו כל רגע וכל שנייה. זאת אומרת שביציאת מצרים זה היה הפעם הראשונה כשהקדוש ברוך הוא ערה במוחשיות ובלימוד גדול לדורי דורות איך הוא משגיח השגחה פרטית על כל, על כל הבריאה ועל כל הברואים. לכן אומר הראש, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את התורה ורוצה להעמיד אותנו בדיבר הראשון את האמונה. הוא לא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, משם רק היינו יכולים ללמוד שהשם רק ברא את השמיים ואת הארץ, לא היינו יודעים שהשם ממשיך להשגיח על העולם. הקדוש ברוך הוא בחר לומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני אותו קדוש ברוך הוא שבראתי את העולם, הוצאתי אותך ממצרים בהשגחה פרטית שראיתם כולם איך שאני משגיח לכל אחד ואחד, וככה תמשיכו להאמין בי שאני בראתי את העולם וממשיך להשגיח על כל הבריאה כל עת וכל שנייה, משגיח על כל הבריאים בהשגחה פרטית ונפלאה. לפני שנים רבות, כשהייתי עדיין בחור צעיר לימים, למדתי בעיר בני ברק. ליד בית הכנסת הגדול בבני ברק יש בית כנסת שנקרא עולי משעד. שם היה מגיע ועדיין מגיע כל ליל שישי המגיד מישורים המפורסם רבי יהודה יוסף השליטה, השם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, היה מגיע למסור שיעור, היה יושב על בימה גבוהה, היו מגיעים הרבה הרבה אנשים לשמוע את הדברים הנפלאים והמחכימים. עד היום הוא מוסר כל ליל שישי. אני זוכר שבאותי בחור צעיר לימים שמעתי איך הוא סיפר, כי הוא דיבר על השגחה פרטית, הוא סיפר סיפור שקרה עמו אז באותה תקופה בעת שהוא מסר את השיעור. ואז הוא סיפר שכמה שנים לפני כן, שנתיים לפני כן, לפני שהוא סיפר את הסיפור, אז אחד המשתתפים אמר לו לפני השיעור שיש לו קרוב משפחה שהוא יהודי שרחמנא ליצלן לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מאוד רוצה לקרב אותו, כידוע, הרב יוספי עוסק בקירוב רחוקים, וגם לשיעור הזה היו מגיעים הרבה הרבה אנשים שעדיין לא היו ממש בתוך עולם התורה, אבל שם הם היו מתקרבים. אז הוא ביקש מהרב יוספי, שהוא מאוד מאוד משכנע את קרוב, את קרוב המשפחה שלו, שיבוא לשיעור. אבל הוא לא מסכים, אני לא מאמין, אני לא זה. והוא מספר לרב יוספי, פעם אחת, זה היה ממש בליל אישי שלפני השיעור, לפני תחילת השיעור, מבקש מהרב, כבוד הרב, הצלחתי להביא אותו איתי ברכב, אבל הוא לא רוצה לצאת מהרכב. הוא לא מוכן להיכנס לעשות צעד, להיכנס לתוך בית הכנסת, לשמוע שיעור תורה. אולי הרב יצא איתי החוצה, ויגיד כמה מילים, ישכנע אותו לצאת החוצה לתוך בית הכנסת, ירצה לשמוע את שיעור התורה. אמר הרב יוספי בסדר, אני מוכן. יצאנו ביחד, ורב יוספי ניגש אליו ואומר לו, בוא, יהודי, יקר וחביב, בוא תיכנס, תשמע כמה דברי תורה, סיפורי צדיקים. לא, אני לא מאמין, אני לא... עזב, אני לא, אני רחוק מזה, איך אני יכול להיכנס דבר שאני לא מאמין, אני לא מאמין בתורה, לא מאמין. תן לי קודם כל ראיה שהתורה היא תורת אמת, מאיפה אתה זה? ככה אמר אותו יהודי, שרחמנא ליצלן, היה תינוק שנשבע ולא קיבל את המסורה שעוברת מאב לבן, מאז מעמד עשרת הדיברות, הר סיני, הוא לא, לא, לא ידע, לא קיבל את זה כמו שצריכים לקבל. כמו שאנחנו זוכים לקבל את זה כל אחד מאביו, סביו, זקנו, כל הדורות. הרב יוספי רצה לקרב את היהודי הזה, אז בראש של הקדוש ברוך הוא נתן לו, באותו רגע לומר, תשמע, כתוב בתורה, השבוע הזה כתוב בפרשה, בפרשת יתרו, איך שמוישה רבינו נותן שני שמות לשני הבנים שלו, לאחד הוא קרא גרשון ולאחד הוא קרא אליעזר. למה אליעזר? כי אלוקי יביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אז המדרש מספר שכאשר מוישה רבינו הרג את המצרי, כתוב בפרשת שמות, שהוא ראה את המצרי, הוא הרג אותו, אז הלכו דתם ואבירם להלשין אותו לפני פרעה, ופרוי שמע מזה והוא רצה לגזור עונש מוות על מוישה, והצליחו לאסור את מוישה והעמידו אותו כבר לפני התליין, והתליין כבר עמד לערוף את ראשו של מוישה עם החרב, ואז באותו רגע הקדוש ברוך הוא עשה נס למשה רבינו והצוואר שלו נהיה חזק כמו שיש, שלא רק שהתליין לא הצליח לערוף ולפגוע במוישה, אלא החרב פגע בצוואר של מוישה וזה היה שיש, אבל מרוב החוזק של זה, זה חזר בחזרה לצוואר של התליין, וזה פגע בתליין וזה הרג אותו. זה היה נס הקדוש ברוך הוא עשה. כך כתוב במדרש. אז אמר הרב יוספי לאותו יהודי, נו, מה חשבת? מי יכול לעשות כזה, כזה דבר? כזה נס, בהשגחה פרטית, משה רבינו עומד רגע אחת לפני שולחים להרוג אותו, והקדוש ברוך הוא עושה לו כזה נס שהצוואר נהיה שיש, וזה לא הורג אותו וזה פוגע עוד בתליין. כמובן שהקדוש ברוך הוא שרצה לשמור עליו, שאמר אותו בהשגחה פרטית, אז אתה לא רואה שיש תורה משמיים? שיש השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד וגם עליך? אותו יהודי, בגלל שהיצר הורא היה איתו כל כך חזק, אז הוא לא הצליח לצאת מתוך היצר הורא, והוא אמר לרב, מי אומר בכלל שהסיפור הזה אמיתי? אתה מספר לי סיפור על משה רבינו? טוב, הרב יוספי ראה שיש לפניו כזה יהודי שהיצר הורא מחסה לו עם עולה, את עולת הלב בצורה כל כך חזקה, אז הוא בירך אותו לחיים טובים ולשלום. הוא ראה שאין לו, הוא לא מצליח להשפיע עליו, הוא לא רצה לאחר את השיעור, הוא נכנס בחזרה לשיעור. לאחר שנתיים, פונה אותו יהודי, שביקש מהרב יוספי לצאת לקרוב משפחתו, לשכנע אותו, להיכנס לשיעור, פונה איתו יהודי לרב יוספי, מתקשר אליו בטלפון, ואומר לו, אתה זוכר אותי כבוד הרב, לפני שנתיים, אתה זוכר את הסיפור שהבאתי לך יהודי, שביקשתי ממך לפני השיעור לשכנע אותו להיכנס? כן, כן, אני זוכר. תדע לך כבוד הרב, היום הוא התקשר אליי, והוא ביקש ממני מיד, שאני אסדר לו, זוג תפילין, הוא רוצה להניח תפילין כל יום, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל יוסף ישאל אותו, מה קרה? מספר היהודי סיפור נורא. תראו מה זה השגחה פרטית. מספר היהודי, שהוא לדאבוננו, לאחר אותו סיפור, שהרב יוסף ניסה לשכנע אותו, הוא לא מצא את עצמו פה בארץ, ונסע ליפן. נסע ליפן, הוא הגיע ליפן למקום כזה של ארץ בלי תורה, מלא תומה וגילולים של עבודה זרה. הוא התחבר שמה לאט לאט לחבורה של פשע, של מאפיה. ולאט לאט הוא התחבר לאותו חבורה, ויחד הוא ביצע איתם כל מיני פשעים שפלים. השם ישמרנו. יום אחד מן הימים, הטילו עליו החבורה להיות בלדר, שליח להעביר סכום כסף גדול, להעביר את זה לאיזה מקום מסוים, שהם רצו להעביר או להבריח איזה סכום, הוא היה צריך לקבל מזה איזה כמה אחוזים עבור אותה שליחות. כשהוא נסע בדרך עם הסכום הזה, הוא חשב לעצמו, רגע, מה אני צריך להיות איזה בלדר, ולהרוויח כמה אחוזים, יש לי פה סכום שיכול להשקיט אותי כל ימי חיי. אני פשוט לוקח את הסכום הזה, נוסע לשדה התעופה, קונה כרטיס, על המקום בורח במדינה, ואני אגנוב מהם את כל הסכום, השם ישמרנו. אבל הוא לא ידע שהחבר'ה האלו, החבורה הזאת של הפושעים, עוקבים אחריו, ויודעים שיש כזה אופן שאנשים יכולים לברוח עם הסכום. איכשהו מגיע לשדה התעופה, קונה כרטיס, על חם הם תפסו אותו, וכפתו אותו, והכניסו אותו למכונית, והביאו אותו לדירת מסתור. שם, בעולם הפשע, יש מושג שהם עושים בית משפט מקומי על המקום, והחליטו שהעבירה שהוא עשה זה העבירה של בגידה, בגידה בחוקי הפשע. נותנים לך סכום להעביר, ואתה הולך ובוגד, אתה מנסה לברוח עם זה? גזרו עליו גזר דין מוות שיעשו על המקום. כפתו אותו, שמו אותו על שולחן, כפתו לו את הידיים ואת הרגליים, ואחד מהם היה צריך לבצע, רחמנא ליצלן, עם חרב להרוג אותו, את אותו יהודי. מספר אותו יהודי, שכבתי על השולחן, כפות, ידיי ורגליי, וכבר עומד אותו גוי עם חרב, וכשחבורת פשע עושים כזה דבר, אף אחד לא יודע, לא ידע לעולם מי הרג אותו ומי הרג אותו ומה, הכל, הוא אפילו לא יזכה לקבורה יהודית בכלל, לא יזכה להגיע לקבר עולם. באותם שניות, נזכרתי צף במוחי, אותו סיפור שהיה לפני שנתיים, איך שקרוב משפחתי ניסה, להביא אותי לשיעור, והרב יוסף יצא אליי, והזכיר לי את המדרש הזה, שמראה איך שמוישה רבינו זכה להשגחה פרטית, שהשם עשה שצווארו יהיה כשיש, והחרב לא יצליח לפגוע בו. באותו רגע נזכרתי בזה, ובעודי שוכב צעקתי, הקדוש ברוך הוא אלוקים, אם אתה קיים, אם אתה משגיח עליי, תראה לי את זה עכשיו. ככה צעקתי ממקי נשמתי. אני כבר חשבתי שאני עוד כמה רגעים נמצא בעולם אחר. ובאותם שניות נפתחה הדלת. נכנסה אישה לחדר הזה שהיא אשתו של ראש המאפיה, ראש החבורה של הפושעים. והיא אומרת להם, חלילה, חלילה, אל תעיזו לפגוע בבחור הזה. הבחור הזה הציל את החיים של הבן שלי. איך אתם מעיזים? טוב, כיוון שאשתו של ראש החבורה אמרה ככה, כולם שבו בקולה. ומה מתברר? אותו אישה אמרה שלפני כמה שנים היה רעידת אדמה ביפן, והבחור הזה הישראלי הציל את הבן שלה מההריסות. כידוע, ישראל שלחה משלחת שלמה להציל ביפן, להוציא מההריסות נפגעים. עכשיו היפנים לא מבדילים בין ישראלי לישראלי. היא הייתה בטוחה שאותו בחור ששכב על השולחן הוא אחד מהמצילים שהציל את הבן שלה. ולמרות שאותו יהודי ששכב שם על השולחן בכלל לא היה מהמצילים. אבל היא ככה נכנסה לה בראש כזה דבר. היא לא הבדילה. והיא גרמה לכך ששחררו אותו, מיד תפס את הידיים ואת הרגליים, לקח את כל הדברים שלו וטס באותו לילה לארץ ישראל. ברח כל עוד נשמתו בו. באותו לילה, אותו יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות, ראה איך שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החיים במתנה, הוא ראה שיכול להיות כזה סיפור, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית, באותו לילה הוא לא יכל לישון. הוא רק חיכה שיהיה בוקר. הוא התקשר לאותו קרוב משפחה ואמר לו, תדע לך שאני מאמין בתורה, אני מאמין בסיפור שסיפר לי הרב יוספי, כי ראיתי שזה קרה לי גם. ואם כן, אני רוצה, אני כבר ראיתי שיש אלוקים, כי ביקשתי מהקדוש ברוך הוא סימן שיראה לי שהוא נמצא. והוא הראה לי באותו רגע, איך שבאותו שנייה, קרה כזה סיפור מוזר שהאישה נכנסה וחשבה שאני המציל של הבן שלה, והודות לכך שחררו אותי. אני רוצה להתקרב לתורת משה. אני רוצה להתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ולכן אני מבקש ממך, תשיג לי זוג תפילין. אמר הרב יוספי, באותו דרשה, אני זוכר שכולם היו עמומים משמע. הוא אמר, תבינו רגע אחד. מה אני אמרתי לאותו יהודי ברכב, שהוא ביקש ממני הוכחה, שהתורה היא תורת אמת. הרי לכאורה הייתי צריך לתת לו הוכחות יותר שכליות. למה נפל לי באותו רגע כזה רעיון שלכאורה הוא לא הרעיון שאיתו הולכים אנשי ערכים ומשכנעים ומקרבים את הרחוקים. יש רעיונות יותר חזקים לאמיתות התורה. אבל אני באותו יום למדתי את זה וזה היה בתוך הראש שלי. וידעתי שהתורה הזאת היא תורת אמת, שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, שכתוב במדרש שאותו קיבלנו, תורה שבעל פה, בהר סיני. וסיפרתי את הסיפור הזה. ואיך ראיתי שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית נתן לי דווקא לספר את זה, כי זה בבוא העת יציל את הבן אדם הזה, וזה יכניס בו ליבו השגחה פרטית. וקרה לו בדיוק מה שקרה באותו סיפור שסיפרתי. תראו שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו כל הזמן. תראו מה זה נקרא השגחה פרטית, ואותו יהודי חזר לקור מחצבתו. שנשקה כולנו באמת להאמין בהשגחה פרטית, ולחיות חיי אמונה אמיתיים ושלמים. אני רוצה לסיים בעוד דבר שלומדים מהדיבר הראשון בעשרת הדיברות. כותב הסמק, זה ראשי תיבות, ספר מצוות קטן, של אחד מהראשונים שהוא מונה את כל המצוות. הוא כותב שאנחנו יודעים שכתוב בגמרא, כשאדם עולה לשמיים לאחר 120 שנה, עולה השמיימה, שואלים אותו שלושה שאלות, האם עסקת בתורה? האם נסעת באמונה? האם ציפית לישועה? האם ציפית לישועה לגאולה? שואל אסמק, איכן כתוב בתורה שיהודי צריך לחכות לגאולה? צריך לחכות לישועה? לא כתוב בתורה כזה דבר. אומר אסמק, אני אומר לכם, זה כתוב בדיבר הראשון של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה עוד תשובה על השאלה שאימה פתחנו, למה לא כתוב אשר בראתי שמיים וארץ? לא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לך, אני האלוקים שבראתי את העולם, ואני הוצאתי חמרת מצרים, הוצאתי אותך מהגלות הראשונה שבו הייתם, ותאמין יהודי, שהקדוש ברוך הוא הולך להוציא אותך ואת כל עם ישראל מהגלות האחרונה שבו אנחנו נמצאים, זה 2000 שנה. זה ההוראה בדיבר הראשון, מפה לומדים שצריכים לצפות לישועה. לכן שואלים אותנו את השאלה השלישית, לאחר 120, האם ציפית לישועה? לומדים את זה מהדיבר הראשון של 10 הדיברות. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי ידע שהוא צריך לצפות לרגע שבו הקדוש ברוך הוא ישוב ויגלה את מלכותו לאין כל, כמו שהיה רצונו בתחילת הבריאה, לבני חטא אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא רצה שכולם, כל אחד יכירו וידעו כל השווי תבל, כי לך תיחה כל ברך, תשווה כל השום. ופה לומדים בדיבר הראשון, השם מלמד אותנו, תדע לך יהודי, כי מה שהוצאתי אותך מארץ מצרים, מהגלות הראשונה, באותות ובמופתים, כך אני עתיד להוציא אותך, זה יכול להיות כל עת וכל רגע, אני אוציא אותך מהגלות האחרונה, שנזכה כולנו, להאמין בכל 10 הדיברות, בכל התורה הקדושה, שיהיה לנו אמונה אמיתית ושלמה, והשגחה פרטית, ונזכה כולנו גם להאמין, שהשם הקדוש ברוך הוא, יושיע אותנו במהרה, ויגלה את מלכותו על ידי שליחת עבדו הנאמן, משיח צדקנו, שיבנה את בית המקדש, במהרה בימינו, מתור רחמים וחסדים גדולים וניסים ונפלאות. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל.